צהריים טובים. הזכרנו שההקדמה שלנו, הפרק א' שאנחנו עסוקים בו, הוא מבאר את התשתית ואת הרקע של העבודה של כל המדרגות של הספר. מה חובת האדם בעולמו, מה מבטו ומה מגמתו לפי כל המדרגות של הספר. עד עכשיו עסקנו במדרגה של הצדיק. מה השקפת העולם של הצדיק, שזה הרקע, זה האופק של כל חייו, של כל העבודה שעובד במשך החיים שלו. עכשיו הרמח"ל עובר איתנו למדרגה יותר פנימית, יותר עמוקה. אנחנו עדיין לא עסוקים איך קונים אותה. אנחנו עוד לא עסוקים במדרגות של בניין המידות ובניין האישיות, אבל אנחנו עסוקים ביעד. להציב את היעד לאן אנחנו צועדים. המדרגה השנייה שעכשיו אנחנו נתחיל אותה מהמילים, כשתסתכל עוד בדבר, מדברת על מדרגת החסידות. המדרגת החסיד, שכמו שתכף נראה, יש לה הבדל מאוד משמעותי ממה שלמדנו, כל מה שלמדנו עד עכשיו על המדרגה של הצדיק. אומר הרמח"ל, נתחיל את הקטע הראשון של אותה פסקה, וכשתסתכל עוד בדבר תראה כי השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברך. והוא מה שהיה דוד המלך אומר, ואני קרבת אלוקים לי טוב. ואומר, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. כי רק זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב, אינו אלא הבל ושב נטעה. אמנם, לשיזכה האדם לטובה הזאת, ראוי שיעמול בראשונה וישתדל ביגיעו לקנותה. והיינו שישתדל לדבק בו יתברך, בכוח מעשים שתולדתם זה העניין, והם הם המצוות. אני עוצר כאן באמצע כי היום לא ניגע בחלק השני. בעצם, כמו שאמרנו, בכל מדרגה יש לנו שני עניינים שצריכים לברר. מה המבט שלנו, מה המגמה לאן אנחנו שואפים, ומה החובה המעשית הנגזרת מתוך כך. אז אני רוצה קודם כל להתחיל קצת במבט והמגמה של החסיד, איך הוא מסתכל על העולם, איך הוא מסתכל על התורה, וכמו מי שזוכרת בשיעורים הקודמים שדיברנו, בכלל מערכת היחסים שלו עם ריבונו של עולם, היא שונה לגמרי מזו של הצדיק. באופן כללי, תכף נפרט את זה יותר בהמשך, אבל באופן כללי אפשר לומר שאדם צדיק, מדרגה של צדיק, זה אדם שמקיים את כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כמו שדיברנו, יש מצוות עשה, יש מצוות לא תעשה, הוא נמנע מי להתקרב לתחום הטומאה, הוא כולו שייך לתחום של הקדושה, מקיים מצוות עשה, בכל אירוע בחיים שלו, בכל פרט, הוא יודע מה השם רוצה. יודע מה השם, איך השם מתגלה בכל דבר. מה השם רוצה באכילה, מה השם רוצה בשתייה, מה השם רוצה כשהוא פוגש את העולם בבוקר, כשהוא מתעורר, מה השם רוצה ממנו כשהוא פוגש אני. כל סיטואציה בחיים יש רצון של הקדוש ברוך הוא, והצדיק הוא חי באופן כזה שהוא מוסר את חייו למען מימוש רצון השם. עד כאן זה היה מאוד פשוט, זה מה שלמדנו. הוא יודע שהעולם הזה זה רק הפרוסדור, והתכלית, המשמעות של המעשים שלו, השכר, זה בעולם הבא. זה הטרקלין. שם הוא יפגוש את הערך של מה שהוא עשה. החסיד הוא במדרגה הרבה יותר גבוהה. הוא לא מסתפק רק בכל מה שהקדוש ברוך הוא מצווה בכל פרט ופרט, אלא הוא מבין שלכל הפרטים, לכל התורה, יש איזשהו מגמה. יש איזשהו יעד שאליו צריך להגיע. והחסיד מכוון אל היעד הזה. הוא לא מסתפק לעשות פרט ופרט ופרט, הוא מבין שלכל הפרטים ביחד יש איזה ייעוד שלם. ניתן דוגמה לזה שהיא לא שייכת למדרגת הצדיק, אבל היא טיפה תחדד את זה. הרמב"ן על התורה, יש בתחילת פרשת קדושים, יש מחלוקת גדולה בין רש"י לבין הרמב"ן, מה פירוש הציווי המיוחד שכתוב קדושים תהיו. קדושים תהיו, כולם מכירים את זה. רש"י הקדוש אומר שקדושים תהיו, הכוונה תהיה פרושים מן העריות. התורה ציוותה עזרה מיוחדת על העריות, עם ישראל צריך להיות גדור בגדרי הצניעות, זה פשוט. הרמב"ן על המקום אומר, לא זה העניין של קדושים תהיו, בשביל זה לא צריך ציווי מיוחד של קדושה, זה לומדים מכל המקורות, מכל האיסורים של, שענייני העריות. אומר הרמב"ן, הציווי של קדושים תהיו מתייחס לציווי כללי של התורה. אומר הרמב"ן, יכול להיות אדם מקיים את כל ההלכות של התורה, ולשונו של הרמב"ן, נבל ברשות התורה. אדם יכול לסאב את עצמו בכל התאוות ובכל העניינים של ההנאות הכי גדולות, והוא לא יוצא משום חוק. איך אומרים? אתה הולך בדיוק לפי החוקים, אבל אתה בכלל לא בכיוון הנכון. יכול להיות אדם שמקיים את כל המצוות, אבל הכיוון שלו הוא הפוך לגמרי מהכיוון של התורה. בא הציווי של קדושים תהיו ואומר לך, יש יעד שאליו צריכים להגיע. יש יעד שכל התורה מכוונת אליו. אל תהיה נבל, אל תשתמש בתורה ותקיים את כל הרצונות הכי שפלים שלך, אלא תבין שהתורה לוקחת אותך לאיזשהו כיוון מסוים. צריכים להיות אדם קדוש. כתוב, אותו רמב"ן אומר בספר דברים, בפרשת כי תצא, כולם מכירים שיש דבר מאוד מאוד מוזר בתורה. יש פרשה שנקראת בן סורר ומורה. בן מאוד מאוד מוזר, יש פרק שלם גם בגמרא, מסרת סנהדרין, להבין את כל הבן סורר, יש המון המון הלכות על המעשה המיוחד הזה של בן סורר ומורה. אומר הרמב"ן, אומרים חז"ל, אומרים הגמרא, בן סורר ומורה זה ילד בגיל 12, 12 וחצי, שעשה כל מיני תנאים, אכל כמות של יין, ושתה, אכל בשר ויין, וכל מיני תנאים מההורים והמשפחה. אומרים חז"ל, מה הוא כבר עשה? איזה עבירה הוא עבר? שעליו הוא נידון במיטה, במיטה חמורה? אומרים חז"ל, הוא נידון על שם סופו. נכון, עכשיו הוא לא עשה שום דבר. אבל הוא עכשיו הסתאב באיזושהי רמה שחז"ל ירדה תורה לסוף דעתו של האדם. שאם הוא ימשיך בדרך הזאת, סופו ילסתם את הבריות ויעשה הרבה עבירות, ולכן עכשיו דנים אותו על שם סופו. אומר הרמב"ן, איזה חטא הבן אדם הזה עשה? מה העבריינות שלו? אומר הרמב"ן שם בפרשת כי תצא, האדם הזה עבר על קדושים תהיו. הילד הזה שהוא כל כך הגיע, אם הוא קיים את כל התנאים שהתורה מציינת, הוא עבר על קדושים תהיו. מה פירוש קדושים תהיו? הוא כביכול לא שייך למגמה הזאת של התורה שרוצה שהאדם מתקדש. שמעתי פעם, אחר כך ראיתי מופיע בספרים בשמו, בשם רב אברום שפירא, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מרכז הרב, הוא שאל, נכון, נניח שהבן אדם היה עבר קדושים תהיו, אבל כתוב בתורה, א', יש מחלוקת בגמרא במסרת סנהדרין, האם בכלל בן סורר ומורה היה, או בכלל לא היה. יש דעה בגמרא, לא היה, וגם לא יהיה, לא יכול להיות שיתקיים. יש דעה בגמרא, רבי יוחנן אומר, היה ונפטר, ואני ישבתי על קברו. כך אומרת הגמרא, מחלוקת שתי דעות בגמרא. בין כך ובין כך, כדי שזה יתקיים, זה משהו מאוד מאוד נדיר. בפרשת כי תצא, הבן סורר ומורה אומרת התורה, שמוציאים אותו לעיני כל זקני עירו, וכל ישראל ישמעו ויראו. כך אומרת שם התורה. כל ישראל. ספק אם בכלל היה דבר כזה ואם יהיה. וגם אם יהיה, זה משהו מאוד נדיר. בשביל מה כל עם ישראל צריך לשמוע ולראה? משהו, אולי פעם בהיסטוריה קורה דבר כזה. אלא, כך הסביר רב אברום מאוד, מאוד יפה. מכיוון שהרמב"ן אמר שבן סורר ומורה עובר על קדושים תהיו, למגמה של קדושים תהיו, כל ישראל צריכים להיות שייכים. להיות קדוש, לשאוף להיות קדוש, או לפחות לא למנוע מעצמך את האפשרות מלהיות קדוש, זה שייך לכל יהודי מישראל. לכן אם אדם הגיע למצב כזה שחז"ל יכולים להעיד עליו, שהוא לא תהיה בו עוד יכולת להתקדש, אין לו זכות לחיים. כל יהודי שחי, גם אם הוא עדיין לא קדוש, ואפילו אם הוא לא שואף להיות קדוש, אבל צריך לפחות שתהיה לו את האפשרות להיות קדוש. אל תחסום את עצמך מהאפשרות פעם להגיע למדרגת הקדושה. לכן אומרים, גם בן סורר ומורה, הוא אחד כזה שהוא מנע את עצמו מהיכולת עוד להתקדש, כל ישראל ישמעו ויראו. אבל זה מדרגה ששייכת עוד ודאי ודאי לצדיק. המצוות קדושים תהיו זה כתוב בתורה. החסיד זה אחד כזה שעולה בעוד קומה. הוא מבין שגם כשהתורה מצווה על משהו, ומצווה מצוות עושה, והיא מקדשת אותנו, יש לכל המצוות האלו איזשהו יעד שאליו צריכים להגיע. אומר המסילת ישרים אחר כך בפרק י"ח, כשהחסיד שומע על איזה מצווה שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא בכלל לא צריך לקיים את ה... הוא לא מסתפק רק באותה מצווה, אלא אומר כל מצווה שהקדוש ברוך הוא אומר זה איזשהו רמז, מה הכיוון שכבר הקדוש ברוך הוא רוצה. והוא הולך עם הרמז הזה ומוסיף לעצמו עוד מצוות ועוד חומרות ועוד דברים, כי הוא מבין בכל מצווה שזה רק קריאת כיוון. זה רק יעד שאליו הקדוש ברוך הוא קורא. אבל בעצם המצוות כולם, יש להם איזשהו תכלית. אנחנו נמצאים עכשיו בין פרשת שבת, פרשת שירה, לבין פרשת מתן תורה. יש משפט מאוד יפה של הרב קוק שאומר על התורה, אנחנו יודעים שהחזל אומרים שהתורה כולה נקראת שירה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, יש דעות אם שירה זה פרשת הזינו, כל התורה, יש בחזל שאומרים שכל התורה נקראת שירה. אומר הרב קוק באחד מכתביו, שכמו שאנחנו יודעים שיש חוקים לשירה, שירה זה לא משהו שבא לאדם סתם כך, יש חוקים לשירה, כך אומר הרב קוק, גם לחוקים, יש, כמו שיש חוקים לשירה, כך יש שירה לחוקים. כמו שכל שירה יש לה חוקים משלה, לכל החוקים של התורה יש איזה אומר אחד כללי שיוצא ממנה, יש שירה אחת שיוצאת מתוך כל ההלכות של התורה. החסיד מכוון לאומר הזה, הוא מכוון למגמה הכללית, לקדושה הכללית שהתורה אומרת, וכל המצוות זה רק, זה המינימום, זה רק הכיוון הקטן שאליו התורה מכוונת אותנו, אבל החסיד מכוון ליעד הכללי.
הרב
חרלת
אומר,
כן?
שכמו שבמגינה, עם התווים, אנחנו מאוד מדייקים שהכל יהיה ממש מדויק, שהצלילים יצאו בדיוק לזה, אז ככה יש כאלה שמאוד מעריכים את תווי הנגינה, אבל במצוות הם לא ממש מדייקים. אז כמו שאנחנו מדייקים במגינה עם תווים, ככה גם צריך לדייק במצוות.
נכון, נכון. ולכן החסיד הוא יודע שיש יש, יש ערך לכל פרט ופרט, כי כל פרט מכוון אותנו להרמוניה של כל המנגינה כולה. כשדיברנו על הצדיק, מדרגה של צדיק פירוש הדבר שכל מעשיו בצדק. צדיק זה אחד שהולך על פי מידת הדין. כל מעשה שהוא עושה הוא מדוד. לא להיות יותר מדי, דיברנו בהתחלה שהכל באיזון, לא יותר מדי לקצה הזה, להיות מדי לקצה הזה, הכל זה על פי דין. כל דבר הוא שואל מה הדין במקום הזה, מה השם רוצה במקום הזה, כל פרט מכוון לרצון השם. החסיד כשמו כן הוא מכוון למידת החסד. החסיד פועל להופיע בעולם לא רק דין, אלא להופיע בעיקר חסד. החסד זה הפנימיות שנמצאת בתוך הדין. לכן למעשים של חסד אנחנו קוראים לפנים משורת הדין, כי זה הפנים שנמצא בכל דין. הדין זה רק המעטפת החיצונית, מה נכון לעשות. אבל מאחורי כל דין מסתתר חסד, שזה בעצם המטרה הכללית של כל העולם, כפי שתכף נראה. החסיד הוא בעצם שותף לא רק לגלות את השם בתוך העולם, בתוך המציאות, בתוך כל פרט ופרט, אלא הוא שותף בעצם למגמה שבשבילה השם ברא את העולם. ואם נשאל למה השם ברא את העולם, בשביל מה השם ברא את העולם, אז חז"ל כבר אומרים לנו, עולם חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא רצה, הוא מקור הטוב והוא רצה להיטיב לבריאותיו. הוא ברא עולם שיוכל להופיע פה ולגלות בו הרבה טוב. לכן אחד מהעמודים שעליהם העולם עומד זה גמילות חסדים. יש תורה, יש עבודה, יש גמילות חסדים. למה גמילות חסדים זה עמוד שהעולם עומד עליו? כי הסיבה שהעולם נברא היא בשביל חסד. והזכות קיום של העולם זה בזכות חסד. לכן יש דבר מופלא. אם מסתכלים במעשה בראשית שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כל אחד שקורא, אף על פי שכל מעשה בראשית יש שם סודות נוראים ואנחנו לא מבינים את הכל ודברים מאוד פנימיים, אבל יש דבר מאוד בולט שדורש לתת את הדעת כבר במעשה הבריאה. אני רק אקרא לכם כמה משפטים שחוזרים בכל יום ויום של מעשה הבריאה ותראו מה כתוב. ביום הראשון כתוב, וירא אלוקים את האור כי טוב, ועבדי אלוקים בין אור ובין החושך וכולי, וירא ובוקר יום אחד. גם ביום השלישי כתוב, וירא אלוקים כי טוב, וירא ובוקר יום שלישי. ביום הרביעי, וירא אלוקים כי טוב, וירא ובוקר יום רביעי. מה פירוש וירא אלוקים כי טוב? מי ברא את העולם? לא אלוקים?
כן.
אז מה הוא צריך לראות, לבדוק אם מה שיצא זה יצא טוב? הוא עשה את זה, ברור שזה יצא טוב. למה התורה צריכה לראות שהוא בדק את עצמו, ראה שזה טוב? טוב, אפשר לתת אישור, וירא אלוקים כי טוב, וירא ובוקר יום ראשון. המשמעות של וירא אלוקים כי טוב זה שהוא ראה שכל מערכת החוקים שהוא בנה בכל יום ויום היא מתאימה כדי להוציא את אותו טוב שבשבילו נברא העולם. העולם נברא בגלל שהוא רצה להיטיב, וכל מערכת החוקים שלה בעולם בנויה כדי לאפשר לנו לגלות את הטוב האלוקי. לכן בכל יום ויום יש הרבה 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 פרטים, אבל כולם צריכים לאפשר משהו אחד, לגלות את הטוב שלשמו נברא העולם. לכן בכל יום הקדוש ברוך הוא אומר וירא כי טוב, ואז אפשר לקרוא וירא ובוקר אותו יום. ביום השישי, נכון, כמו שמאירים פה נכון, זה היום היחיד שבו כתוב וייר אלוקים את כל אשר עשה, מה כתוב? והנה טוב מאוד. חז"ל אומרים מה זה מאוד? זה אדם. מאוד זה אותיות אדם. טוב מאוד זה אותיות אדם, וחז"ל דורשים טוב זה יצר הטוב, מאוד זה יצר הרע. הטוב הוא יצר הטוב, דווקא האדם האחרון שנברא הוא יצר הרע, זה דווקא המאוד, זה מה שמגדיר את האדם, זה מה שמשנה אותו מכל הבריאות שיש לו את היצר הרע. אגב, במאמר מוסגר, את כל התורה קיבלנו בזכות יצר הרע. כתוב שכשמשה רבנו עלה למרום להתווכח עם המלאכים, אז מה הוא דן ביניהם? שאמר, יש לכם יצר הרע, יש לכם קנאה, כל התורה קיבלנו בזכות יצר הרע, אם היה רק יצר טוב לא מקבלים תורה. כל העניין של העולם הזה זה רק יצר הרע, בזכות זה אנחנו רואים לתורה. רואים שהמדרגה של המאוד זה יצר הרע. מה העניין הזה שוייר אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד? אומרים חז"ל, האדם הוא היצור היחיד שנברא בעל בחירה חופשית, הוא זה שיכול לגלות את הטוב שנמצא בתוך הבריאה. הקדוש ברוך הוא הטביע טוב בכל יום שהוא ברא, הוא הניח בתוך הבריאה טוב, הוא ברא את האור, יש בו פוטנציאל של טוב, הוא ברא את המים, הוא ברא את האדמה, הוא ברא את העצים, הכל יש פוטנציאל של טוב. מי יוציא את הטוב הזה לפועל? מי יגלה את הטוב הזה?
האדם.
זה האדם. על ידי הבחירה החופשית שלו הנכונה, הוא יגלה את הטוב שמונח בכל הבריאה. זה בעצם הסיבה הכל כך פשוטה שאנחנו מוצאים שיש באדם דחף ורצון לעשות טוב. למה האדם מרגיש בכלל שיש לו מוטיבציה לעשות טוב למישהו, להיטיב? מאיפה זה בא לו? הרי האדם כביכול לקרן, אני נולדתי עם יצר הרע, לא אין בי שום דבר, מה שחינכו אותי, זה מה שאני עושה. אדם מוצא בתוך עצמו נטייה שהוא רוצה להיטיב לאחרים, יש טוב שמונח בעולם. וגם אחרי שאדם עשה טוב, הוא מרגיש סיפוק, הוא מרגיש הרגשה טובה. כל ההרגשה הטובה שיש מונחת בליבו של האדם, זה מאותו טוב שמונח בעולם, שהקדוש ברוך הוא עשה כשהוא ברא את העולם. החסיד הוא בעצם לא רק מקיים את המצוות, הוא מחובר לאותו הטוב שעומד ביסודם של כל המצוות. הוא עומד בטוב שנמצא ביסודו של כל הבריאה, ולזה הוא חפץ. הרמח"ל, כשידבר אחר כך במדרגת החסידות, בסוף פרק י"ט, הוא מתאר שם מה זה המדרגה של חסיד. הוא אומר, חסיד זה אחד כזה שכל הזמן מתפלל על טובת הדור שלו. הוא לא יכול להרגיש טוב אם יש למישהו אחר רע. אם מישהו אחר רע לו, אין לו מה לאכול, אין לו מה לשתות, או אפילו יש אנשים שיש להם, אבל הם עדיין רחוקים מהאמת, הצדיק לא, החסיד לא יכול לישון טוב בלילה. הצדיק זה לא כך, הצדיק דואג מה חובתי בעולמי ועשנה. מה אני מופקד לעשות בעולם הזה? כדי שיהיה לי עולם הבא, אני מקיים את כל החובות שלי. הוא לא מוטרד לעסוק מה המגמה של העולם, בשביל מה העולם קיים, איפה אני תורם את חלקי להוציא לפועל את המטרה שלשמה נברא העולם. זה כבר מדרגה הרבה יותר גבוהה, אדם שחי למען המטרה העילאית הזאת של קיום העולם. בעצם...
הוא רק לעצמו.
או ממש רק לעצמו. בוא נקרא לכם רק איזה משפט, מכיוון שהזכרנו את זה.
הוא נקרא צדיק.
מה? הוא נקרא צדיק, הוא ממלא את כל רצון השם בעולם. האדם הוא בורג, הוא ממלא את הפועל, הלוואי וכולנו נהיה צדיקים. הנה, בוא אני אקרא לכם פסקה, זה מופיע באמצע פרק י"ט.
צדיק מהמילה
צדק? כן, צדיק זה מהמילה צדק, שכל מעשיו בצדק.
רגע, אבל צדיק הוא גם איזה...
בוודאי. כל המדרגה של הצדיק, היא מכינה את האדם, היא התשתית כדי להגיע למדרגה של החסיד, וכמובן אי אפשר להיות חסיד לפני שאתה צדיק. אתה לא יכול להתפלל לזכות את כל הדור כולו שיהיה טוב לפני שאתה בעצמך מחובר נכון לריבונו של עולם. אתה מחובר לטומאה, אתה לא יכול לזכות את כל הדור שיהיה מחובר לקדושה. אבל כיוון שהזכרתם, אני אקרא לכם כמה מילים שאומר הרמח"ל בפרק י"ט. כבר דיברנו גם כן למעלה מעניין לשמה ולא לשמה, הוא מסביר שם כוונות במצוות. אמנם, ודאי שמי שמתכוון בעבודתו לטהר נפשו לפני בוראו, למען תזכה לשבת את פניו בכלל הישרים וחסידים, לחזות בנועם אשר לבקר בהיכלו ולקבל הגמול אשר בעולם הבא, לא נוכל לומר שתהיה כוונה זו רעה. אכן לא נוכל לומר גם כן שתהיה יותר טובה, כי עד שהאדם מתכוון לטובת עצמו, סוף סוף עבודתו לצורך עצמו. אך הכוונה האמיתית המצויה בחסידים, אשר טרחו והשתדלו להשיגה, הוא שיהיה האדם עובד רק למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה. וזה יהיה אחר שתתגבר באהבה אליו יתברך, ויהיה חומד ומתאבה להגדלת כבודו, ומצטער על כל שימת ממנו, כי אז יעבוד עבודתו לתכלית זאת, שלפחות מצידו יהיה כבודו יתברך מתגדל, ויתאבה שכל שאר בני האדם יהיו כן, ויצטער ויתענח על מה שממעטים שאר בני האדם, כל שכן מה שהוא ממעט באונס או בשוגג וכו' וכו'. המדרגה של החסיד שהוא יוצא מהפרטיות שלו, הוא כבר לא חושב מה החשבון הפרטי שלי שאני אזכה לעולם הבא, לא אזכה, אלא איפה הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות. אני כבר עברתי לאינטרס של הקדוש ברוך הוא, אני כבר לא עסוק באינטרס הפרטי שלי. אבל יש פה עוד הרבה יותר מזה. בעצם דיברנו במדרגה של הצדיק שיש לו בעולם חלוקה של שתי מערכות. יש עולם הזה ויש עולם הבא. יש פרוזדור ויש טרקלין. אני אזכיר לפני כן, חז"ל אומרים, הגמרא במסכת סוטה בדף י"ד, אומרים חז"ל, דרש רבי שמעלאי, התורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים, התורה מתחילה בגמילות חסדים. מה כתוב בתחילת התורה? ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. וסופה גמילות חסדים, דכתיב אצל משה רבינו, ויקבור אותו בגיא. מה המשמעות שחז"ל אומרים לנו שהתורה מתחילה במעשה חסד של הקדוש ברוך הוא, והסוף שלה זה מעשה חסד של הקדוש ברוך הוא?
שזה מה שצריך
לעשות. חז"ל אומרים שבעצם כל התורה כולה, יש לה דבר אחד ששוזר אותה מתחילתה ועד סופה. זה החסד. כל ההלכות והדינים, אתה יכול לתפוס אותם כנפרדים, קו לקו, צו לצו, כל הלכה אומרת שבת שומרים על שבת, תפילין זה תפילין, מצה זה מצה. המשמעות העמוקה של התורה זה שכולה באה לגלות את החסד של הקדוש ברוך הוא. בתוך כל הדינים של הצדיק יש גם חסד פנימי שזורם שם. התורה מתחילתה ועד סופה גמילות חסדים. השם עושה גמילות חסדים ואנחנו מצווים לעשות גמילות חסדים. הצדיק חי רק את המימד של של הדין, של הצדק. החסיד מחובר לאותו חסד שנמצא בתוך כל הדינים שעליהם דיברנו. בעצם, הצדיק, כמו שאמרנו, יש לו עולם הזה ויש לו עולם הבא. הוא יודע שהוא עושה פה והוא מאמין שהוא יקבל בעולם הבא. אצל החסיד זה כבר מדרגה אחרת לגמרי. העולמות מתחילים להתחבר ביחד. כשדוד המלך אומר, ואני קרבת אלוקים לי טוב, איפה הוא אומר את זה? איפה יהיה לי קרבת אלוקים טוב? בעולם הבא? לא, בעולם הזה. החסיד מתחיל לחבר את העולם הזה והעולם הבא, לחיות פה את העולם הבא. כשדוד המלך אומר, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, איפה זה? איפה זה כל ימי חיי? פה או בעולם הבא?
פה.
זה פה. החסיד אצלו, המערכות כבר מתחילות להתחבר.
כל ימי חיי.
כל ימי חיי, לכן זה ברור, זה פה, זה בעולם הזה. אצל החסיד העולם הבא מתחיל להופיע פה. זה הכוונה של מדרגת הדבקות. נכון? איך הוא אומר פה? ואני קרבת אלוקים לי טוב, אומר המסילת ישרים, השלמות האמיתית, הוא רק הדבקות בו ידבח. מה פירוש דבקות? להיות דבק, להרגיש ביותנו פה בחיים, בעולם הזה, בחיים המוגבלים פה, להרגיש דבקות של חיי נצח. איך אפשר להגיע לזה? איך אפשר בכלל לזכות לדבר כזה? כן.
אפשר להביא דוגמה לחסד שבדינים?
כן. להביא דוגמה לחסד שבדינים. כל המעשים של חסד, אז אנחנו יודעים. זה פשוטים לנו. אני חושב, המושגים
של... אני מבין שהאיסורים שלהם לטובה, יש בזה חסד. הוא ממתק את הדין.
נכון. המשמעות של החסד היא לא במובן שאני עושה מעשה של חסד. המשמעות של החסד היא במובן שהטוב של הקדוש ברוך הוא מתגלה. לא, במדרגה שלנו אנחנו לא יכולים להבין זה. חז"ל אומרים, אדם לא יכול להגיד אני כבר אבין את המדרגות הכי גבוהות. במסכת אבות כתוב לא עם הארץ חסיד. להגיע למדרגה של החסידות צריך הרבה הרבה ללמוד איך להבין שמצוות מצה אנחנו מגלים את ההטבה של הקדוש ברוך הוא. זה לא משהו שהוא גלוי. בצדיק מה שנדרש לעשות זה מאוד גלוי. זה הצד של הנגלה. החסיד הוא כבר שייך לטעמים של המצוות, לנסתר שבתוך המצווה. הנסתר שבתוך המצווה הוא כולל בתוכו חסד. זה שכביכול הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו במצב הזה, בסיטואציה הזה, כשאתה יושב בליל הסדר, בתדווה בניסן, עם כל המשפחה, תאכל כזה התמצא, במשך זמן כזה, ועשו אותה כך וכך, כל הפרטים האלה, אנחנו יודעים לקיים מה שנדרש מאיתנו. אבל מה מתגלה בתוך זה? אז זה צריך לדעת את הנסתר.
השאלה שלי, רגע, כמו שאתה נתת של ליל סדר, אז החסד, אם אני מזמינה אנשים אחרים לבוא לליל סדר, יותר מאשר לקיים את...
בוודאי, בוודאי. ככל שאדם יותר שייך למגמה של הטוב של החסד, הוא במשהו שייך למדרגה הזאת של החסידות. באחת השיעורים הקודמים הייתה כאן מישהי ששאלה, אמרה...
אבל זה לא אומר שלא צריכים לקיים את הדינים כמו שצריך.
לא, זה לא קשור.
בוודאי. אז דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, שגם שאנחנו לומדים על מדרגה של צדיק וחסיד וקדוש, שהם באמת באות באופן כללי אחת על גבי השנייה. אבל בכל אחד מאיתנו יש משהו מהמימדים הללו, גם במדרגה שאנחנו אפילו עוד לא צדיק. יש בכל אחד מאיתנו מימדים שהוא מתוקן, גם בחסיד ואולי אפילו בקדוש, שנלמד מה זה מדרגת הקדושה. וודאי גם במדרגת הצדיקות, אז אנחנו לומדים את זה כאילו באופן דיכוטומי, מדרגה אחת לגבי מדרגה השנייה, שזאת מדרגת חיים שלמה, שאדם יכול להגיד אני נמצא במדרגה מסוימת, זה בא מדרגה לגבי מדרגה. אבל באמת בכל אחד מאיתנו יש מצוות או יש מעשים מסוימים שהוא יותר מתוקן מהשני, ויכול להגיד בזה אני כבר חסיד, בזה אני כבר אפילו צדיק, בזה אני קדוש.
לעזור לעניים או צדקה.
נכון, יכול להיות חסד. אדם שעושה גמילות חסד מהבוקר עד הערב, עוזר לעניים, נותן צדקה, מיטיב לכל מי שיצור, מישהו רק יכול.
כל יום אני עושה.
אז נכון.
אבל אפשר מצוות
של חסד, יכולות לעשות גם, נכון. אז הזכירו כאן, נכון, שיש אנשים שהם עושים את מעשים של חסד פשוט כי יש להם מידות טובות, כי הם אנשים שיש להם תכונות טובות שהם קיבלו אותם, ובאמת מופיע בחלק מהפוסקים והראשונים שכדי שלדבר הזה יהיה ערך של מצווה, לא צריך חלילה לעקור את הנטייה הבריאה והטובה שיש בנפש, אבל צריכה להתלוות איזו כוונה שבעצם זה גם השם רוצה את הדבר הזה. ברגע שיש כוונה שמתלווה למעשה הטוב, עם האישיות הטובה, אז הוא מקבל ערך של מצווה. ואם אדם עושה את זה רק מטוב ליבו, גם הוא לא היה יהודי, הוא היה עושה את זה, גם אם הוא לא ידע בכלל שיש מצווה, הוא היה עושה את זה, אז זה מעשה אנושי. כדי שהמעשה הזה יוכל להיות מעשה אלוקי, אז הוא צריך להתלוות בכוונה שאני בעצם מקיים פה את רצון השם בדבר הזה. כי אז זה מעשה אנושי, כי המניע לעשות את המעשה הוא נובע רק בגלל שיש לי דחף אנושי, כמו שאחד יש לו דחף לאכול, אחד יש לו דחף להיטיב, הוא פשוט לא יכול להתגבר על הרצון שלו להיטיב לאחרים. כדי שהמעשה הזה יחשב כמעשה מצוותי שמרים את האדם, או יותר מדויק, מופיע קדושה בתוך העולם, כמו שאמרנו, על כל מצווה אנחנו אומרים, אשר קידשנו במצוותיו, שתתגלה קדושה צריכה להיות מלווה כוונה שרצון השם יתגלה פה. בלי רצון השם, אז זה מעשה אנושי. הרצון של השם נמצא בתוך המעשה.
אבל זה לא קובלים כלום,
כאילו. מה? אישיות טובה, מידות טובות, בוודאי.
אבל עם ישראל לא מאוד הומני ועוזר לכל
העולם
בכל מיני מצבים.
לא אמרנו שזה ערך. אבל להיות שייך למדרגה של הצדיק או החסיד, פה צריכה להתלוות גם כוונה.
מה אמרת?
כן.
כאילו מצד אחד בן אדם רוצה להיות חסיד, שהוא מסרב לקדושה, אבל בעצם הבסיס של זה, קודם כל צריך להיות צדיק לקיים את כל המצוות. הוא צריך את הכל, את כל התריאה, את כל מה שהוא יכול. אבל בעצם גם, בצד השני, בן אדם מקיים מצווה מצווה, משתדל לקיים את כל ההלכות, את כל, כמו בפסח, עם הפסח. אבל קשה לדעת, כאילו, מה זה נותן לי דווקא המצווה הזאת? מה המצווה הזאת? איך הכל מתחבר?
אז כמו שאנחנו אמרנו, ככל שעולים ביותר במדרגות, או יותר מדויק, ככל שאנחנו מבינים שזה מדבר על הפנימיות של הדברים, זה לא החיצוניות, הפנימיות של הדברים, אז צריך ללמוד כל מצווה, יש פנימיות כללית ששייכת לכל המצוות, ויש פנימיות ששייכת לכל מצווה ומצווה.
איפה כתוב?
בכל הספרים הפנימיים. ככל שהספרים יותר פנימיים, ככה מדברים על מדרגות יותר פנימיות.
מה, שזה לא
טוב, מי שרוצה אחרי השיעור אני אסביר. אנחנו רוצים להתקדם.
יש טעמי מצוות.
זה נקרא טעמי המצוות?
כן, כן, זה טעמי המצוות.
יש ספר של טעמי
המצוות. יש הרבה רמות בטעמים. יש טעמים שהם גלויים, שאנחנו יכולים להבין אותם, אבל רוב הטעמים הם נסתרים מאיתנו. רוב הטעמים הסתירו אותם מאיתנו. אחת הסיבות שהסתירו מאיתנו את הטעמים, כי אם נדע את הטעם, אנחנו נעשה את זה רק בשביל הטעם. בגלל שאנחנו מבינים את זה. ואז אפילו לא נעשה את זה, אפילו ברמה הפשוטה של רצון השם. לכן אדם צריך קודם כל להשתייך למדרגה שהוא עושה כרצון השם גם אם הוא לא מבין. אחרי זה הוא יכול להבין את הטעם האמיתי, וזה לא יניע אותו מלעשות את רצון השם. זה לא, מה?
הבנת הטעמים כולם זה להוריד את השם לגובה שלנו.
זה יכול להבין, אבל זה, לא, זה השאלה אם זה טעמים שלנו או טעמים שלו. אם זה טעמים שמה שאנחנו רוצים להבין את זה שיסתדר בלוגיקה שלנו, אז את צודקת. אבל אם זה טעמים שאנחנו טעמים ברצון שלו, כמו שאמרתי, כשאדם מבין מה המגמה הכללית של כל בריאת העולם, של כל התורה, ואז הוא מבין שכל הלכה וכל מצווה היא בעצם פרט וביטוי של אותה מגמה הכללית, אז זה כבר, זה סך הכל הרחבה של אותו רצון השם. לכן המדרגה של החסיד היא באה על גבי שהשתרשה היטב המדרגה של הצדיק בתוכנו. אבל שוב, כל זה רק שנבין, כל זה רק רקע של הספר, זה הפרק א', היעד. אחרי זה כשנלמד בעזרת השם את המידות, אז הסולם יתחיל מלמטה, לבנות קומה אחרי קומה, מדרגה אחרי מדרגה, איך להיות צדיק, ומתוך זה לעלות למדרגות הבאות. אני רוצה רק שנייה, אני רוצה רק להשלים פה את העניין. כשאנחנו מדברים פה על מדרגת הדבקות, וגם הרמח"ל בפרק י"ט שהוא מדבר על החסידות, הוא מעריך מאוד להסביר את המדרגה של החסיד כדבקות. דבקות זה מדרגה שאדם חווה את האלוקים פה בתוך העולם הזה. הוא חש את החיים שלו כדבקים בחיי הנצח. הוא לא צריך להיפרד מהגוף כדי לחוש את העולם הבא. הוא מתחיל להרגיש אותו גם בעולם הזה. בעצם, אומר שם הרמח"ל, וגם דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, לעומת הצדיק, שהוא מקיים את רצון השם על ידי האיברים שלו, מה שדיברנו בשיעור הקודם, כל התרייג האיברים, רמח איברים ושסע גידים, אצל החסיד עיקר העבודה שלו זה עבודת הלב. זה שהוא מקיים את כל המצוות זה פשוט, אבל אצלו המצוות לא יבשות, אלא כל הלב שלו שותף לעשייה. לכן בכל מצווה שהוא עושה הוא חש דבקות. הלב שלו הוא בעצם הופך להיות משכן שהקדוש ברוך הוא יכול לשרות, מה?
זה החסיד.
החסיד הופך את לבבו להיות משכן שהקדוש ברוך הוא שורה בתוכו. מסופר על הרב קוק, זכר צדיק לברכה, שהיה, הרב איסר זלמן מלצר היה גדול הדור בעדה החרדית באותה תקופה, כשהיה רואה אותו מתפלל ביום חול רגיל, תפילת מנחה של יום חול רגיל, היה אומר עליו, הלוואי ותפילה אחת שלי ביום כיפור תהיה כמו תפילה שלו, תפילת יום חול רגילה שהוא מתפלל. מסופר עליו שיום אחד, יום אחד הוא הגיע לישיבה לתפילת שחרית. לפני, הרב קוק, מסופר, לפני שהוא הגיע, הוא הגיע לישיבה, מרכז הרב הישנה שהייתה פעם, והוא רצה להתפלל תפילת שחרית. ועשה דבר מאוד מוזר, לפני שהוא ניגש לתפילה, הוא יורד למטה לתוך המטבח, מבקש איפה המנהל המטבח, ומתחיל לשאול אותו, תגיד לי כמה ביצים הזמנת היום, כמה לחם יש, כמה גבינה, כמה חלה, כל יש, כל מה שצריכים, איזה כמה דקות דיבר איתו, ואז הלך להתפלל. דבר מוזר שהוא לא עשה אף פעם. שאלו אותו תלמידיו אחרי התפילה, רצו ללמוד ממעשה רבה. אומר, למה עשית את זה? מה העניין המיוחד שבאתי לשאול את הטבח, כל העניינים של הזה? אמר להם, תדעו לכם, לפני התפילה שהגעתי, הייתה בי כזאת תשוקה אדירה לקדוש ברוך הוא, אם הייתי מתחיל את התפילה, הנשמה הייתה יוצאת לי מהגוף. הייתי חייב קצת להוריד את הדברים, להוריד את המחשבה שלי לעסוק בעניינים של העולם הזה, של ביצים, של אוכל בשר, כדי שאני אוכל להישאר פה איתכם בעולם הזה. זה מדרגה של דבקות, שאדם חווה, הוא לא מקיים רק במעשים, בידיים וברגליים ובכל המצוות של הצדיק, אלא גם הלב שלו בעצם שותף לכל זה. עיקר העבודה של החסיד זה עבודה שמשתפת את החוויה הפנימית, את החוויה הרוחנית של הרגש. מה המשמעות בעצם של החוויה שהיא שותפה בקיום המצוות? למה זה כל כך משמעותי? יש לנו מצווה מפורשת בתורה, ולדבקה בו, חז"ל אומרים. בעצם זו מצווה שגם הצדיק צריך לקיים אותה, אבל השלמות שלה היא המדרגה בעצם של החסיד. החסיד בכל מעשה שהוא עושה, הוא חש דבקות עם הקדוש ברוך הוא. המשמעות של הדבקות זה שהוא לא נפגש רק עם הרצון של השם במצווה, אלא בעצם נפגש עם השם דרך המצווה. אצל הצדיק, כמו שאמרנו, מתאים את הרצון שלו לרצון של השם. הוא פוגש את הרצון של השם בתוך כל המצוות, והוא יודע, אני נבראתי כדי לקיים את רצון השם. כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים, קיבלתי חיים, קיבלתי רצון, קיבלתי הכל במתנה, אני צריך שחיי יהיו מותאמים למה שהוא רצה. הרצון שלי רוצה את מה שהוא רוצה, אבל הוא לא נפגש עם השם בעצמו. החסיד, הדבקות שהוא זוכה על ידי המצוות, זה שהמצוות הן הופכות להיות רק אמצעי להידבק עם השם בעצמו. לכן הוא חש דבקות כבר בתוך העולם הזה.
לכן אי אפשר ללמוד את זה מספרים.
לכן, נכון. באמת המדרגות האלו, חז"ל אומרים, אתם יודעים, רק אני אגלה שהערת, אני אגיד כמה ששאלתי, למה קוראים לחוכמת הנסתר, חוכמת הנסתר? האם זה בגלל שבאו להסתיר מאיתנו משהו, לא רוצים לגלות לנו, משאירים את זה לאליטה הגדולה, שמי שבאמת, באמת מגיע לו ויש לו קשרים והוא בפנים, אז מגלים לו. חוכמת הנסתר עוסקת בדברים שהם במהותם נסתר. אי אפשר לגלות אותם. זה כמו שאני לא יכול לגלות... לא רק קשה, אי אפשר. זה מדרגות שהן נסתרות. מי שנמצא, מי שפיתח בעצמו מימדים נסתרים, הוא יכול להבין אותם, הוא יכול לראות אותם. זה צריך משקפיים מיוחדות שרק הוא יכול להתבונן על זה. כמו שאדם לא יכול לראות את הרגשות שבתוך חברו, כך הוא לא יכול להבין דברים שבעצם מעל המדרגות שלו. לכן אנחנו קוראים לזה נסתר, כי במהות הם נסתרים. במהות הדברים האלו בעצם לא גלויים. מי שזוכר, דיברנו בשיעורים הקודמים, ההבדל בין היחס של המדרגה של הצדיק לבין המדרגה של החסיד אל ריבונו של עולם. הצדיק פוגש את ריבונו של עולם בתור עבד למלכו. הוא עבד בתוך הממלכה של הקדוש ברוך הוא, מבין שכל העולם כולו ממלכה של השם, ואנחנו צריכים לגלות איך אנחנו מוציאים לפועל את רצון המלך. אנחנו עבדים בתוך הממלכה. החסיד זה כבר מדרגה אחרת לגמרי. זה כבר מדרגה של בן לאביו. הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא כאבא, לא רק כבן. כמו שאנחנו אומרים, אבינו מלכנו. אם כבנים, אם כעבדים. הרמח"ל, כשהוא מדבר על מדרגת החסידות בפרק י"ח, הוא מתאר הרבה שכמו שהבן משתוקק ואוהב ורוצה לעשות את רצון אביו, והוא רק מזהה שהאבא רוצה משהו קטן ומיד מוסיף הרבה, כך החסיד מזהה את הרצון של האבא שלו בשמיים ומיד רוצה ומשתוקק לעשות את אותם הדברים. מה ההבדל המהותי בין עבד לאדון לבין לאביו? העבד לאדון אינו שום יחס אמיתי עם האדון, חוץ מזה שהוא קנה אותו או שהוא אזרח במדינה שלו. הבן הוא המשך ישיר של החיים של האדון. החסיד מזהה, עיקר העבודה של החסיד בחיים שלו זה לזהות שהחיים שלו הם המשך של חיי השם. לכן הוא לא נפגש רק עם הרצון של הקדוש ברוך הוא, הוא נפגש עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא מזהה שבעצם יש בו משהו אלוקי, יש בו נביאת חיים אלוקיים שהם המשך של החיות האלוקית, חלק אלוקה ממעל שנמצא בתוך החיות שבתוכו. הוא מזהה את המשותף שבינו לבין הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרנו, הכבוד שנגזר מזה זה כמו הכבוד של הבן לאביו. הוא לא מכבד את אבא שלו בגלל מה שאבא שלו עשה לו, הוא מכבד את אביו בגלל שהוא המשך החיים, הוא ענף מאותו שורש של החיים של אבא שלו. אני רוצה לתת איזושהי דוגמה. מקודם שאלו קצת משהו בעולם הזה, גם במדרגות שלנו, איך אנחנו יכולים כן להשתייך במשהו למדרגה הזאת ולהבין קצת את המשמעות של זה. אז אם כמה דקות לסיום, אנחנו נברר את זה. כתוב, אנחנו יודעים שיש עניין גדול להיות בשמחה. כולם יודעים, מצווה גדולה להיות בשמחה, לקיים מצוות בשמחה. אבל אם הייתי שואל אתכם, עד כמה זה חמור לא לקיים מצוות בשמחה? האם זה חמור שזה רק מעלה? מעלה קטנה. יש מדרגה של הידור, הידור מצווה לעשות מצווה בשמחה, ויש מצווה. עשית, אכלת מצה בליל הסדר, ולא עשית את זה בשמחה. הנחת תפילין בבוקר, לא עשית את זה בשמחה. זה נורא, או שזה רק הידור? כתוב בפרשת כי תבוא, כל הקללות שמתוארות שם, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. ותמעני, עד כדי כך הדברים, יש שם צדיק חטא קללות, 98 קללות שבאות עלינו בגלל לא כתוב שלא קיימנו את המצוות. יש מהראשונים מסבירים כך, אבל תכף נראה, הרמב״ם מסביר שקיימנו את כל המצוות, אבל לא בשמחה. למה המדרגה של שמחה כל כך משמעותית בשביל קיום המצוות? תכף נבין איך זה קשור למדרגת החסידות. אקרא לכם מה אומר הרמב״ם. אומר הרמב״ם בסוף הלכות לולב וסוכה, השמחה שישמח אדם בעשיית המצוות ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה גדולה היא. וכל המונה עצמו בשמחה הזו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אחר כך הוא מוסיף עוד דברים. למה כל כך חמור לקיים מצווה, וכל הברכות או הכללות בנקודה, לא כתובים לא קיימת, מלא אומרים לא קיימת מצוות אני מבין, אבל לא קיימת בשמחה? למה זה כל כך משמעותי אם זה בשמחה? אלא מה המשמעות של שמחה אמיתית? מתי בא לאדם שמחה? שמחה תלויה בזה שמשהו חדש מגיע לאדם, לכן תקנונו, כשאדם קונה משהו חדש ושמח בו, הוא מברך ברכת שהחיינו. אבל לא סתם משהו חדש, אלא משהו משמעותי. אם אדם קיבל משהו שאין לו והוא משמעותי לו והשלים אותו, בפרט אם זה משהו במדרגה מעליו והשלים אותו, יש לו תולדה של שמחה. יעברו יומיים, רגע של שמחה ירד, ואז כדי שיש שמחה צריך משהו חדש. כל התחדשות אמיתית, ככל שהיא יותר גדולה, ככל שהיא יותר משמעותית, ככה השמחה הולכת וגדלה. חז"ל אומרים לנו, הפסוק אומר, אשר אנוכי מצווך היום, חז"ל אומרים, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. אנחנו כאילו נדרשים לראות כל יום שהמצוות יהיו בעינינו חדשות. מה פירוש של כל יום מצוות? הרי אתמול הנחתי תפילין וגם הנחתי תפילין, אותו הדבר. במצה בפסח, מי שאכל שנה שעברה בשנה יאכל, אם זה לא מצות רק מסוג אחר, הוא קיים את אותה המצווה. למה כל יום יהיו בעיניך כחדשים? פירוש הדבר, שמכיוון שריבונו של עולם, האינסוף ברוך הוא, מצווה אותנו יום אחד כך, ויום שני פעם נוספת, זה כל יום מצווה חדשה. כמו שריבונו של עולם הוא לא מוגבל, הוא אינסופי, כך המצוות שלו הן אינסופיות. אנחנו אומרים כל יום בתפילה, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מעשה בראשית מתחדש בכל יום וגם המצוות. אם הנחתי תפילין אתמול, היום זו מצווה חדשה. אם אני מסתכל מצד הדין, מצד הצדיקות, מצד מה החובה שלי לעשות, אותה חובה שעשיתי אתמול, יש לי אותה גם היום, ואותה חובה תהיה לי גם מחר. אבל אם אני מכוון לפנימיות של הדברים, ואני יודע, לפחות ברמת האמונה, אולי כל אחד לפי משהו התעלה בהבנה שלו, אני מבין שהיום זה מצווה חדשה, זה לא המצווה של אתמול, רק אז יכולה להיות לי שמחה. השמחה במצוות משמעותה שאני חש את ההתחדשות. ההתחדשות פירושה שאני במצווה שאני עושה אני קשור אל המצווה, ולא רק אל המצווה. הצדיק קשור רק למצווה. החסיד קשור למצווה, וכיוון שהמצווה הזאת היא התחדשות, כל הזמן יש חידוש בבריאה, בטבע. אדם קם בבוקר, יש לו קולות, כוחות חדשים. מאיפה זה? פשוט הוא חיבר לשקע, ישן בלילה, נשמה עלתה למו, קיבל כוחות חדשים. אז הוא היום רואה את העולם מתחדש, הוא התחדש, גם המצוות התחדשו. ככל שאדם מבין יותר את הערך של החידוש, כך יש לו יותר שמחה במה שהוא עושה, כי היום זה משהו חדש. בחיצוניות, במעטפת, זה אותו הדבר. בפנימיות זה חדש. בפנימיות אני פוגש את הבורא אחרת מאיך שפגשתי אותו אתמול. ובעצם, לכן בזה, רק אני בזה רוצה לסיים, לכן בזה תלוי כל השורש של הברכה או הכללה. למה כל הברכות תלויות בשמחה? בגלל שהברכה היא תלויה במקור שממנו באות כל הברכות. אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, נכון? כל השפע של הברכה בא מהקדוש ברוך הוא. מי שמקיים מצווה בלי שמחה, הוא קיים את המצווה, אבל הוא לא מחובר למקור. הוא עשה רק את מה שמוטל עליו, אבל הוא לא הבין שיש מישהו שמצווה אותה. שהמצווה היא רק אמצעי להתחבר עם בורא עולם. אז ממילא, אין לו את הברכה. מי שמזלזל במצווה, מי שהמצווה קלה בעיניו, אז זה מקור הכללה. מי שהמצווה חשובה בעיניו, והוא מבין שיהיה אמצעי להיפגש עם המקור, אז משם באה כל הברכה. מסופר, רק רוצה לסיים.
הוא חי בגלל שהוא מבין שהוא מחובר.
בגלל שהוא מבין שזה חדש. שהמצווה היא באה מהמצווה, והמצווה הוא אינסופי, הוא לא מוגבל. לא מה שהיה אתמול זה מה שהיום, כי הוא מחדש את העולם כל הזמן, הוא מחדש את העולם תמיד, אז ממילא על ידי קיום המצווה, אני פוגש אותו כביכול במימד חדש. כביכול זה מצווה חדשה, התפילין של אתמול והתפילין של היום זה לא אותו הדבר. הרי הקדוש אומר שמאז שנברא העולם ועד סופו אין תפילה אחת דומה לחברתה. אין תפילה אחת. אנחנו מתפעלים כאותם המילים, אבל מה שפועל את התפילה, איך אנחנו מתחברים לבורא עולם מדי תפילה, כל תפילה זה משהו אחר. צריך הרבה ללמוד ולהבין את זה. אבל קודם כל ברמת האמונה אנחנו מאמינים שזה כך. לא דומה תפילה אחת לחברתה. כתוב בזוהר הקדוש, לבושין דלביש בצפרה, לא לביש ברמשה, לבוש, כביכול הבגדים שהקדוש ברוך הוא לובש בבוקר, הוא לא לובש בערב, בערב הוא לובש בבוקר, משנה איתי, מחליף את הזמנים. הקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו כל פעם בצורה אחרת. לכן מי שמקיים את המצווה מתוך שמחה, פירוש הדבר שהוא התחבר למימד של ההתחדשות שנמצא בפנימיות של המצווה. כתוב בשם הרבי מאלכסנדר, ששמחה, הוא אומר את זה הפוך על עצבות. הוא אומר, עצבות, לא מצאנו בתורה שיש עבירה להיות עצוב. אין עבירה להיות עצוב. אבל הוא אומר, העבירות שהעצבות מביאה, והטמטום של הלב שהעצבות מביאה, אין עבירה חמורה בתורה שיכולה להגיע למדרגה הזאת. אז לא צריך להיות בעצבות, אבל צריך להיזהר ממנה, כי מקור לכל העבירות. ואני רק רוצה לסיים בסיפור אחד קטן, אני חושב שממחיש את כל מה שדיברנו עכשיו על המדרגה של החסיד, שעובד מתשוקת הלב וקשור למגמה של העולם. מסופר סיפור אמיתי ששמעתי, שבם פעם אחת הגיע האדמו"ר מקרלין להתארח אצל האדמו"ר מצאנז. ומי שיודע, חסידות קרלין, יש להם עבודה מאוד מיוחדת, שהם עובדים את הקדוש ברוך הוא עם כל עצמותיי תאמרנה, עם כל הכוחות, וצלם תפילה זה צעקות שיכולות להרים את התקרה בהתלהבות גדולה ועצומה. ממש כל הלב וכל האיברים שלהם, זה בצאנז זה לא ככה. זה שם על מי מנוחות, בשקט, כל אחד מתפלל מתוך הסידור. אז מסופר שהוא בא להתארח שבת, האדמו"ר מקרלין אצל האדמו"ר מצאנז. שאל אותו, נכנס אליו לפני שבת האדמו"ר מקרלין, לבקר את פניו של האדמו"ר מצאנז, להגיד לו ברכת שלום, וביקש ממנו בקשה, האם כבוד הרב מרשה לי ומאפשר לי להתנהג פה כמו שאני רגיל, כמנהג מקומי, שאני רגיל להתפלל עם כל עצמותיי תאמר לה בהתלהבות ובכל, אמר לו הרב לא, פה זה לא מנהג המקום, פה זה יכול להפריע לאנשים, אני מבקש שלא תתפלל כך, תהיה מותאם למנהג המקום, לא משנים ממנהג המקום. קיבל עליו את הגזרה, מספר שכשהוא נכנס לשבת, היה לו מאוד מאוד קשה, התחיל קבלת שבת, היה צריך להתאפק, לסגור את עצמו, לך דודי, תפילת ערבית, היה ממש בייסורים גדולים. אומר למחרת בבוקר, כשהגיעו תפילת שחרית, אז הוא התחיל ברכות השחר, עוד יכל היה להתאפק, אחר כך פסוקי דזמרה, ברוך שאמר, עוד איך שהוא התאפק, כשהוא הגיע לנשמת כל חי, זהו, לא יכל להתאפק, שאג מתוך ליבו והתחיל לצעוק בקולי קולות, עד צאת השבת. אמר, לא היה מסוגל יותר להתאפק, וקרה בזה. במוצאי שבת, הוא בא להיפגש עם הרבי מצאנז, ואז בא להיפרד ממנו, ותוך כדי זה הוא אמר, אני צריך כמובן לבקש מחילה, לא עמדתי במה שהרב ביקש. אז הוא אומר, אני רוצה לבקש מהרב מחילה. אז הרב אומר לו, על מה אתה רוצה לבקש מחילה? הוא אמר, על זה שלא עמדתי במה שביקשת. ביקשת שאני אתנהג כמנהג המקום, ואני הלכתי כמנהגי, שאני בהתלהבות הלב. אמר לו, הרב מצאנז לא. אתה לא צריך בכלל לבקש מחילה. אומר לו, למה? אומר, כשאתה בא לבקש מראש, לתכנן את זה שאתה לי בהתלהבות, אז זה אני לא מרשה. אבל כשזה בא ופורץ מהלב, אתה לא מסוגל יותר, אז זה לא צריך לבקש מחילה. אתה...